ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם השוסים את הגרנות. וישאל דוד ואדוני לאמור, האלך והיכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והיכית בפלישתים והושעת את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני ויאמר, קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה וילחם בפלישתים וינהג את מקניהם ויח בהם מכה גדולה. ויושע דוד את יושבי קהילה. ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול קיבה דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ואל אנשיו, וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחק לעיר בעבורי. היסגירוני ועלי קהילה וידו? הירד שאול כאשר שמע עבדך? אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר אדוני, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. יקום דוד ואנשיו כ600 איש, ויצאו מקהילה ויתלכו באשר התהלכו, ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. עד כאן. זה הסיפור. הסיפור הבא, זאת אומרת, ההמשך הוא סיפור אחר, שמתאפיין באזור גיאוגרפי אחר. מהו האזור הגיאוגרפי? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת איפה קהילה, כדי לדעת לאיזה אזור גיאוגרפי אחר דוד נודד. קהילה נמצאת לא רחוק מהאדולם. והאדולם כבר אמרנו איפה היא נמצאת. איפה האדולם? באזור, לא בדיוק בעמק האלה, בוודי שיורד מעמק האלה דרומה, מנחל האלה, באזור, מה אמרנו? אזור רוגלית. מעמק האלה דרומה יש ואדי שבו נמצאת אדולם, ובהמשכו של אותו ואדי, ממש קילומטרים ספורים דרומה מאדולם, נמצא תל שעד היום שמו עליו בפי הערבים, תל קילה. ותל קילה הזה מזוהה כמעט בוודאות עם קהילה העתיקה. תל מאוד גבוה שמתרומם על סביבותיו, זאת הייתה עיר באמת מבוצרת היטב מבחינה טופוגרפית. לא רק מבחינה טופוגרפית, אלא כפי שאנחנו רואים בסיפור שקראנו. דלתיים ובריח. דלתיים ובריח, הכוונה שבחומות שלה יש שער, בחומותיה יש שער שגם הוא מבוצר היטב עם דלתות כפולות ועם בריחים. דלתיים, לשון רבים, כלומר שתי דלתות ובריחים חזקים. בקיצור, זאת עיר מבוצרת היטב. אגב, אנחנו מכירים אותה כעיר מבוצרת עוד מאיגרות תל אמרנה. שמעתם על האיגרות האלה, כלומר, עוד בתקופה הכנענית, בארכיון שנתגלה במצרים, בכפר ערבי מצרי בשם תל אמרנה, מצאו בתחילת המאה אוצר גדול של איגרות שנשלחו לפרעה מלך מצרים. מעט המלכים הכנעניים בארץ כנען, מלך שכם, לבאיה, בטח שמעתם על לבאיה, מלך שכם, שולח מכתבים לפרעה, ומלך ירושלים, ומלך... כל מיני מלכים שמלכו בארץ כנען לפני הכיבוש, שלחו מכתבים באותה תקופה מצרים, בתקופת תל אל אמרנה, כלומר, התקופה שמשקפת את האיגרות האלה, וזו תקופת גלות מצרים, כנראה, תקופה שאבותינו ישבו בגלות מצרים. אז אחד המלכים ששולחים מכתבים לפרעה זה מלך קהילה. כלומר, קהילה הזאת עיר מבוצרת, עיר ממלכה כנענית, וגם כפי שאנחנו רואים, עיר מבוצרת עוד גם בתקופה הישראלית שלה. כמובן בנחלת איזה שבט נמצאת קהילה? שבט יהודה, זה חשוב לציין. אז אם אנחנו דנים, באיזה, מהו האזור הגיאוגרפי שקהילה נמצאת בו?
חברון.
זה השוליים המערביים של הר חברון. מה? שפלה, זה תחילת השפלה, כלומר זה הירידה מהר חברון, בכלל מאזור הערים לאזור השפלה, יש חגורת ערים נמוכה, שעליה נמצאת נגיד העיר בית שמש. אולי זו היא קצת יותר מוכרת לכם מקהילה, כי קהילה נמצאת בשטחים, כאילו בית שמש נמצאת בפרוסדור, אלה מונחים, כן? אז בית שמש נמצאת באזור הערים הנמוכים, בשיפולי הרי יהודה אל השפלה. קוראים לזה נדמה לי היום השפלה הפנימית, ואנחנו מכנים את זה כשאומרים את הטמפרטור, אז הכינוי של האזור הזה זה השפלה הפנימית, זה אחד האזורים הכי חמים בארץ, אגב. למי שהולך לגור בבית שמש. אז זהו, זה אזור השוליים המערביים של הרי חברון. עכשיו, זה אזור ההתרחשות של הסיפור שנלמד היום. אזור קהילה מדרום לנחל האלה. לעומת זאת, האזור שמכאן ואילך ישמש את דוד לנדודיו בבריחתו מפני שאול, הוא איזה אזור? מדבר זיף. ומה הוא? זה בדיוק האזור ההפוך. כלומר, זה אזור הספר המזרחי של הרי חברון. כלומר, הוא חוצה את גב ההר לכיוון מזרח, ושוב יורד קצת לאזור הנמוך של ההר, באזור, ההבדל הוא גדול מאוד כמובן, באזור המערבי יש גשמים, זה אזור מאוד פורה, אדמה טובה, ואזור חקלאי, ואילו האזור המזרחי של הרי חברון, הוא בעיקרו מדברי, יש שם, אפשר לגדל שם כמה דברים, אבל בעיקרו הוא ראוי למרעה צאן, אבל המכנה המשותף של שני האזורים האלה, רבותיי, שהם אזורי ספר מבחינת ההתיישבות שבהם. דהיינו, אויבים ישנם גם לאלה שיושבים בקהילה וגם לאלה שיושבים בזיף. זיף, אגב, גם היא ידועה לנו, מדרום לחברון, דרומית מזרחית לחברון, נמצא תל שהוא תל זיף. מזוהה בוודאות שוב כזיף העתיקה על פרשת דרכים מאוד חשובה באזור. וכמו שאמרתי, אלה שני אזורי ספר מבחינת ההתיישבות שבהם. אזור הספר של קהילה, ממי הוא סובל? מפלישתים. הפלישתים נמצאים ממערב לאזור הזה, וקהילה, כמו שאומרים חז"ל במסכת עירובין, עיר היושבת על הספרי. עיר ספר, היום זה, כן, היום זה ספר, אבל מהצד, מסיבות הפוכות. כלומר, היום זה בכלל אזור ערבי שם, אזור, רגל יהודי לא דורכת שם כבר שנים, באזור הזה. לצערנו הרב ולבושתנו. אבל אם תדרוך שם רגל יהודי, אז כמובן שהוא יפחד מהצד המזרחי, לא מהצד המערבי, אבל בתקופה שלנו, קהילה, על גב ההר יושבים יהודים, חברון זאת עיר יהודית, ויושבי קהילה סובלים מתגרת ידם של הפלישתים, כמו שנאמר בתחילת הסיפור, והגידו לדוד למור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והמה שוסים את הגרנות. שוסים את הגרנות, בכוונה לא מדובר פה במלחמה טוטלית. אם זאת הייתה מלחמה טוטלית עם הפלישתים, כמובן שדוד עם 400 איש לא יכול לנצח. מדובר פה בהתנפלויות של שוד וביזה, של גדודים. הגדוד במקרא, זאת יחידה צבאית, דוד עצמו הוא ראש גדוד. הגדוד במקרא זאת יחידה צבאית שמנהלת פשיטות של שוד וביזה. וזה בדיוק מה שקורה בקהילה. קהילה, מה שקרוי היה בתחילת שנות המדינה, הפדאים, הוא באמת מרצועת עזה, של אותם ימים שהייתה בשלטון מצרים, היו מסתננות חוליות חמושות. לצורכי שוד, ביזה ורצח. והיו, אתם לא זוכרים, גם אני בקושי זוכר, היו צרות איומות עם הדבר הזה למשקים בנגב, בנגב המערבי, והם לפעמים חדרו ממש לעומק, הפדאינים האלה, אלא שבתקופת הפלישתים זה היה נעשה כמובן על ידי גדודים, לא על ידי חוליות קטנות של מסתננים, אלא גדודים שהיו פושטים שעושים את הגרנות. מה הייתה הבעיה של הספר המזרחי? לא צריך. שבטי נודדים. זאת בעיה שהייתה קיימת עד גם כן עד לאחרונה. בדואים. בדואים, היום הבדואים זה אומנם, היו בדואים גם אז, בדואים אחרים אולי, אבל היו שבטי נודדים שהיו מסתובבים במדבר, וכאשר הייתה שנת בצורת, בייחוד בשנות בצורת הם היו, פשוט הבצורת הייתה לוחצת אותם אל האזור המיושב, ומי שחי באזור המיושב היה לפעמים מאבד את יבולו ונגרמים לו, היו נזקים עצומים כתוצאה מפלישת הנוודים שבאו אל הספר המזרחי. עכשיו דוד עובר אם כן מן הספר המערבי אל הספר המזרחי. ואף פעם הוא איננו נמצא בגב ההר. כלומר, אף פעם לא תמצאו את דוד, לא בבית לחם, לא בחברון, אלה הרי גב ההר. או שהוא מנסה למצוא מחסה באזור קהילה, אדולם, או יער חרת, שהוא כנראה באזור ההוא, או שהוא עובר את גב ההר בדיוק לצד השני, לאזור זיף, או עין גדי, אזור מדבר עין גדי. למה? למה דווקא שם דוד מסתובב? אז יש לזה שתי סיבות. קודם כל באזורי הספר השלטון רופף בדרך כלל. לעומת זאת במרכזי האוכלוסייה הגדולים על גב ההר, שם השלטון הוא חזק. יש משטרה, יש צבא, המלך פועל שם בצורה... באזורי הספר השלטון המרכזי של שאול רופף יותר. אבל סיבה נוספת... שם יש לו, בדיוק, יש לו את הנישה שהוא יכול לעשות משהו. מהו דוד בעצם עכשיו? ראש גדוד. אז הגדוד הזה אמנם לא עוסק בשוד ובביזה, אבל מה הוא, במה הוא כן רוצה לעסוק?
בהגנה.
בהגנה, או במילים אחרות, בפרוטקשן, כמו שאמרנו. כלומר, הוא יציע הגנה לאנשים שזקוקים להגנה הזאת, תמורת מה? אוכל, תשמעו, הוא צריך להכיל 400, מיד בפרק הזה זה כבר הופך ל-600, פיות. ולהכיל 600 פיות צריך הרבה כסף, וזה יכול להיות שזה כולל חלק מהגברים שמשרתים בגדוד שלו, יכול להיות שהם בעלי משפחות גם. לא סביר. אבל אולי יש כמה משפחות. אבל על כל פנים הוא צריך פרנסה. הוא צריך לקבל חסות, חסות הן פיזית והן כלכלית. מה הוא יכול להציע אם הוא לא רוצה לעסוק בשוד כמו שעשו גדודים כאלה? אם הוא רוצה להיות נקי כפיים, מה הוא יכול להציע? הוא יכול להציע את שירותיו הביטחוניים, איפה? במקום שהשירותים האלה נחוצים. אז מושכל ראשון זה שדוד נמצא בשבט יהודה. זה השבט שיש לו סיכוי למצוא בו הגנה, כי זה השבט שלו. מושכל שני, הוא מחפש חסות רק במקומות שהוא יכול לתת משהו ולקבל משהו. בחברון אין לו מה לתת, וממנו גם אין לו מה לקבל, ובוודאי לא בבית לחם עירו. אבל באזורי הספר עם הפלישתים, הוא יכול להציע הגנה ולקבל תמורת זה מחסה. כשנכשל העניין הזה בספר המערבי, וזה מה שמספר לנו הסיפור שלנו, שהניסיון למצוא חסות איפה?
בקהילה.
בקהילה, הניסיון הזה לא עולה יפה, אז הוא עובר לספר המזרחי ומציע את שירותיו שם, ומצפה אולי שם ייתנו לו מחסה. מה הייתה התוצאה? גם שם לא נתנו לו מחסה. בגדו בו בקהילה, בגדו בו בזיף. בקהילה מתברר לו שעומדים להסגיר אותו ביד שאול. בזיף, הזיפים באים אל שאול ומציעים את עזרתם להסגיר את דוד בידי שאול. כלומר, אנשי שבטו, שהם עצמם לא מקבלים משאול הגנה. מי נותן להם הגנה? דוד נותן להם הגנה. הם מסגירים, הם מוכנים להסגיר את דוד ביד שאול, הן אלה שסובלים מתגרת ידם של הפלישתים במערב, הן אלה שסובלים מתגרת ידם של כל מיני שבטי שוסים ונודדים במזרח, כולם בוגדים בדוד, כולם מוכנים להסגיר אותו ביד שאול.
אולי זה מפחד ממה שקרה לנוב.
מה?
אולי זה מפחד ממה שקרה לנוב, זה לא חלק אחרי.
אני לא בא על... אבל זה, אלה העובדות, וזה מה שמספר לנו הסיפור הזה, וזה מה שיספר לנו גם הסיפור הבא. את הסיפור הבא לא קראנו. כן.
הגדוד של דוד אבל כאילו אולי יכול להיות לא בידיעת דוד, באמת לא היה, היה כמו כל השאר הגדודים, וגם כן נהג לעשות נגיד שעות בביזה או דברים כאלה, ולכן היה להם אינטרס...
אתה מזלזל בכושר ההנהגה של דוד.
דוד
מחזיק אותם קצר מאוד, רואים את זה בהמשך הסיפור, הוא שולט בהם ביד, הוא מנהיג כריזמטי ומאוד תקיף, והוא לא נותן להם להשתולל, ולא נראה שזאת הסיבה. הסיבה היא שהם רוצים לשתף פעולה עם שאול, הם מפחדים משאול. תכף נדבר על זה, למה הם מפחדים משאול, כן? מישהו הזכיר את נוב, בצדק. למה גורלה של נוב, איפה עולה גורלה של נוב גם בקשר לקהילה כאפשרות? בכתוב, שקראנו. זה ביטוי קשה מאוד. איזה פסוק קראת? כן. לשחט לעיר בעבורי. לשחט לעיר. דוד יודע כבר מה עלול להיות גורלה של עיר שתחשד בשיתוף פעולה איתו. נוב שילמה על זה בחורבן. גם קהילה עלולה לשלם בחורבנה. לשחט, שאול מוכן לשחט לעיר בעבורי. איפה מצאנו את הביטוי לשחט לעיר בעבור? מה נאמר בסדום? הביטוי המדויק בסדום. מי שלא זוכר, שיפתח. מה בעבור הסוהר? מה? מה?
שחט העיר בעבור.
לא אשחית בעבור ה-50. לא אשחית בעבור ה-20. לא אשחית בעבור ה-10. עכשיו תשימו לב כאן, אני לא יודע אם זה מופיע עוד בתנ"ך, הביטוי להשחית עיר בעבור. יכול להיות שרק בשני המקומות האלה, בפרשת סדום ופה, אני לא בטוח, אבל אולי. זה לא בדקתי בקונקורדנציה. בין סדום לבין מה שנאמר פה. שם מדובר על עיר של... והקדוש ברוך הוא אומר, למרות שזאת עיר של רשעים, לא אשחית את העיר בעבור מיעוט של צדיקים שנמצא בתוכה. מה הסיטואציה? עיר שרוצים מישהו, שאול, רוצה להשחית אותה, למה?
בגלל שיש בקרה.
בעבור שדוד נמצא בפסוק י' לשחט לעיר בעבורי. בגלל שדוד נמצא בעיר, שאול רוצה לשחט לעיר בעבורו. דוד הוא איש צדיק, ושאול רוצה להשחית עיר שלמה בגלל שבתוכה נמצא אדם צדיק. סדום היא עיר של רשעים. הקדוש ברוך הוא מוותר להשחית את העיר בעבור שנמצאים בסדום כמה צדיקים. תראו את זה לא מקרה, זה ברור שהמילים נבחרו פה. אין להראות את מידתו הרעה של שאול, את חומרת מעשיו שהוא מוכן להשחית עיר ואם בישראל בגלל שמצוי בה דוד הבורח מפניו, דוד שהוא איש צדיק בעצם, הוא לא איש רשע. אז טוב, הם מפחדים. שאול מטיל טרור ואימה. מעשה נוב באמת הוא מפחיד מאוד. עכשיו אז אנחנו רוצים לעמוד על כמה, לחזור רגע אחורה. בסוף השיעור שעבר, ממש בדקות האחרונות, דיברנו על המבנה של הסיפור הקודם. מיד נדבר על למה זה חשוב לנו. מה אמרנו? אמרנו שהסיפור הקודם הוא סיפור די ארוך. סיפור של כמה? כמעט 40 פסוק. והוא מתחלק לשתי מחציות כמעט שוות. המחצית הראשונה מספרת על נדודי דוד. על הניסיונות שלו לצאת לחוץ לארץ פעמיים ועל הכישלון של הניסיונות האלה. בשתי הפעמים הוא מוחזר ארצה. בפעם הראשונה הוא מוחזר בעל כורחו מפני שאצל אחיש רצו להרוג אותו. בפעם השנייה הוא מוחזר ארצה בפקודתו של גד הנביא שאומר לו לא לשבת בארץ מואב, לא תשב במצודה, לך ובטא לך ארץ יהודה. ואז דוד בא ליער חרת. המחצית השנייה של הסיפור מתארת את התוצאות של מה שקרה במחצית הראשונה, במבנה חייסתי. כתוצאה מזה שדוד חזר לארץ יהודה ונתפרסם כראש גדוד, זה מביא את שאול לחששות כבדים ולנאום שהוא נושא בפני עבדיו, כולכם קשרתם עליי, והכתוב תולה את הנאום הזה של שאול בפרסום של דוד, כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, הכוונה למה שקרה אצל באדולם כשהתקבצו אל דוד 400 איש. כתוצאה מזה שדוד היה אצל אחימלך ונטל ממנו לחם וחרב, כתוצאה מזה בא דואג האדוני ומלשין, וכתוצאה מזה שהוא לורג את אחימלך, או מצווה להרוג את אחימלך ואת כל נוב עיר הכהנים. והסף של הסיפור הוא בזה שדוד קולט את אביתר, הפליט היחיד שנותר מהרצח, מהשמדה של נוב עיר הכהנים, וזה בדיוק הפוך למה שהיה בתחילת הסיפור, כשדוד הגיע כפליט אל אביו של אביתר, אל אחימלך, בנוב עיר הכהנים. כלומר, התהפך פה המצב. עכשיו, חוץ מהמבנה החייסטי הזה שאפשר היה לצייר אותו ללוח, אבל לא נעשה את זה, חוץ מהמבנה החייסטי של הסיפור הקודם, יש הקבלה נסתרת בין סוף המחצית הראשונה לסוף המחצית השנייה. ואני רוצה שתעמדו על ההקבלה הנסתרת. יש דבר מפתיע שמתגלה בסוף המחצית הראשונה, ויש הפתעה שהיא קצת נסתרת בסוף המחצית השנייה, והן עומדות בהקבלה זו לעומת זו. מהו סוף המחצית הראשונה? מה מתגלה במפתיע? ועל זה עמדנו. מה? קיומו של גד הנביא בחברתו של דוד. זה דבר מפתיע מאוד. עדיין לא שמענו שיש גד, ולא שמענו, אנחנו מכירים אותו. פתאום גד הנביא אומר לדוד, מנחה אותו ואומר לו לחזור לארץ יהודה. מה זה אומר? מה? שהשם שומר את צעדיו של דוד ושולח אליו נביא שיהיה בחברתו. זה מה שזה אומר בינתיים. מה ההקבלה שיש לפרט הזה בסוף הסיפור כולו, בסוף המחצית השנייה של הסיפור? אביתר. מה זה דומה? מה הקשר?
חושב.
בהמשך, בסיפור השני כתוב, ויהי בברח אביתר, איפה זה פסוק ו', ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. אפוד ירד בידו. אפוד זה הדבר שבו קבועים החושן, והאפוד כולל בתוכו את החושן, חושן המשפט, ובאפוד, או בחושן שבאפוד, באורים ותומים, שואלים את הכהן, את הכהן הגדול, שואלים בהשם, רק הכהן הגדול, הכהן הגדול שלובש את האפוד עם החושן והאורים והתומים, הוא זה שהמלך, או מי שבא מכוחו של המלך, יכול לשאול בהשם. אז בעצם, המחצית השנייה של הסיפור הקודם, משלימה את המחצית הראשונה, בזה שלא רק נביא נמצא בחברתו של דוד, גם כהן עם אפוד נמצא בחברתו של דוד. ודוד יש לו, אם כן, שני ערוצי תקשורת אל הקדוש ברוך הוא. ערוץ תקשורת אחד הוא נביא, וערוץ התקשורת השני זה האפוד וההורים והתומים והכהן. למה זה לא כתוב, מה שאני אומר? כלומר, אם באמת יש כוונה להשוות את הדברים, אז היינו מצפים שפסוק ו' בפרק כ"ג ייקבע בסוף הסיפור הקודם. ואז זה היה צריך להיות כתוב ככה. בפרק הקודם בפסוק כ', וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד, וכולי וכולי וכולי, ויהי כי בא אל דוד, אפוד ירד בידו, ויהי כי בא אביתר אל דוד, אפוד ירד בידו. ואז ההקבלה בין בואו של גד הנביא, או מציאותו של גד הנביא בחברת דוד, למציאותו של אביתר עם האפוד, ההקבלה שאני מדבר עליה תהיה הקבלה מושלמת. למה מסתירים את זה? למה דוחים את המידע הזה עד לאמצע הסיפור הבא? כן. כן.
כן. אז הוא יוצא לו מקלט מתוך דאגה, מתוך רשת החלון. אחרי זה, דוד אולי לא ידע בכלל שהוא
מגיע לאפוד. יפה, זאת באמת התשובה. כלומר, אם היה כתוב מה שאני מציע, הייתה מצוינת העובדה שאביתר בא עם אפוד, היינו כבר חושבים על הרווח שבדבר. אבל בעצם בואו של אביתר אל דוד, זה תיאור של מצוקה גדולה, של אסון, של צער. בואו של אביתר לא מעורר שום שמחה והתפעלות, הוא מעורר רק צער על על האסון, ודוד גם מדבר דברי צער, ועושה איזה חשבון נפש, ומאשים את עצמו במה שקרה. ואם היה כתוב שהוא מביא אפוד, אז היינו חושבים, זה בסך הכל דבר טוב מה שקרה. זה נכון, יש בבואו של אביתר אל דוד צד חיובי. הצד החיובי הוא שעכשיו דוד מחזיק אצלו את הכהן הגדול עם האפוד בידו, את היורש של הכהן הגדול. זה דבר חיובי. אבל הסיטואציה הרי היא סיטואציה נוראה. סיטואציה של אסון, של אובדן, של רצח, של הימלטות. ודוד מיצר על כך שאביתר מגיע אליו. והוא נותן לו, הוא קובע לו גם, קובע את, את היחסים ביניהם. מה הוא אומר? אל תירא, שווה איתי, אל תירא. אז כך מסיים הפרק. כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עימדי. למה הוא אומר לו את זה? בגלל הרווח שיש לו אפוד? לא. הוא אומר לו את זה בגלל שיש לו תחושת אחריות מוסרית ושותפות. שותפות גורל עם אביתר. לכן הוא אומר לו, מה פירוש כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך? אותו אחד רוצה להרוג אותי ואותך. הוא היה צריך כמובן, זה היה צריך להיות הפוך. מה, למה אני אומר? מי שמבקש את נפשך, מבקש גם את נפשי. אבל בעצם אומרים, יש כאן פרשן שאומר, זה אותו דבר. הכוונה, אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, ואשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשי, אנחנו צמד. ולכן השווה איתי, אל תראה, תהיה אנחנו עם אותו, באותו גורל. מה שיעבור עליך יעבור עליי, ומה שיעבור עליי יעבור עליך. זה מין... אז עכשיו, אם היה כתוב פה על משהו על האפוד, זה כמובן היה מקלקל את, את הרושם האנושי, המוסרי, של כל הסיטואציה. האם זה ברור? זה מאוד ברור, זה דבר פשוט בעיניי. שהזכרת האפוד פה הייתה לרועץ למה שכתוב מעוניין בו. מצד שני, פסוקים אחדים אחר כך, בסך הכל חמישה פסוקים אחר כך, אתה קורא בכל זאת שהוא ירד עם אפוד אביתר. הווה אומר, אי אפשר להתעלם מההיבט הזה, שבואו של אביתר לא היה רק לקבל מקלט אצל דוד, אלא מלווה מכאן ואילך את דוד בכהן עם אפוד ועם יכולת התקשרות אל השם. ושוב אנחנו ניצבים בפני הפרדוקס הזה, שככל ששאול מגביר את הרדיפות אחרי דוד, אז הוא בעצם מקרב אותו למלכות. כי גדול ערוץ התקשורת שבאמצעות אביתר הכהן מערוץ התקשורת שבאמצעות גד הנביא. מדוע?
זה דו כיווני.
זה עכשיו מתי שאתה רוצה. אתה יכול...
זה גם דו כיווני,
אתה... גם אל נביא אתה יכול לשאול מתי אתה רוצה.
אבל יש בכל נביא תתגלה אליו. לחושן
זה... זה דו כיווני, החושן אתה...
לא שאתה ראיתי התשובה.
טוב, אבל... או, זאת הנקודה. האפוד והחושן מיועדים רק למלך. מה? ולא כן הנביא. הנביא הוא יכול לנבא לכל אדם גם. אין מגבלה כזאת. אבל אפוד יש מגבלה, והיא נלמדת מהפסוק בתורה. ושאל לו במשפט האורים, על מי נאמר? על מי? על, על, על יהושע? על, על מי שירש את משה? על המלך או על הכהן הגדול? ושאל, או הכהן הגדול עצמו יכול להישאל, אבל אפוד הוא לא דבר חופשי לכל אזרח. ואיך הסברנו, מדוע לשאול חרה כל כך העניין שדואג אדומי אמר לו, ושאול לו באלוהים? כי זה מראה שהוא מכיר בו כמלך. זה הרגיז, שאול ראה בזה את העבירה הכי חמורה. ומה אנחנו טענו בשום שבר? זה בעצם היה שקר. ולמה המציא דואג האדומי את השקר הזה? כי בעצם האינפורמציה שהוא מוסר, שראיתי שהוא נתן לו לחם וחרב, זה עוד לא אומר שהוא רואה בו את המלך, שאחי מלך הוא מורד במלכות.
רק אם אותם לשאול לב לזה, אז גם מבחינת הכהן עצמו, מבחינת הכתוב עצמו, איך הוא... איך הוא שאל,
הוא טען
שהוא חשב שזה
חותן המלך,
ולכן הוא שאל.
או למי שבא מכוחו. בואו נקרא את המשנה, מישהו הזכיר את המשנה הזאת במסכת יומא. המשנה בפרק שביעי במסכת יומא אומרת, נשאלים באורים, אין נשאלים באורים ותומים אלא למלך ולאב בית דין, כלומר ראש הסנהדרין, ולמי שהציבור צריך בו. הכוונה היא הכל מכוחו של המלך. הגמרא אחר כך אומרת מה הפסוק, הפסוק הוא בספר במדבר בפרק כ"ז, מנה עני מילי, אמר רבי אבאו, אמר קרא, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט, יעמוד מי לפני, מי הנושא של המשפט ולפני אלעזר הכהן יעמוד? המחליף של משה, ושאל לו במשפט ההורים, הוא זה מלך, וכל ישראל איתו, זה משוח מלחמה, וכל העדה, זו סנהדרין. הפסוק אומר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים, הוא וכל ישראל וכל העדה. אז כל ישראל זה מי שהציבור תלוי בו, וכל העדה זה הסנהדרין, והוא זה המלך. אלה נשאלים. אבל סתם אדם פרטי אסור לו לשאול באפוד, ואם הוא ישאל הוא לא יענה. על כן גדולה הצטרפותו של אביתר עם אפוד ממציאותו של גד הנביא. כי בעצם בזה שאביתר מצטרף אל דוד ושואל לו במשפט האורים, הוא בעצם, זה הכרה אלוקית בדוד כמי שעתיד להיות מלך. אז תראו מה קרה פה. שאול, למה הוא הרג את אחימלך? ולמה הוא השמיד את נוביר הכהנים? בגלל שהם עוזרים לדוד, לדעתו הם מורדים במלכות בזה שהם סייעו לדוד במה שהם סייעו. ומה השמה הכי חמורה שהוא מאשים את אחימלך? שהוא שאל לו באלוהים. מה התוצאה ממעשה הרצח הנורא הזה? שמכאן ואילך באמת דוד שואל באלוהים באופן קבוע, כשבנו של אחימלך, הפליט אביתר, מביא איתו את האפוד. כלומר, שאול השיג בדיוק תפך ממה שהוא רצה, וזה האופייני לכל הסיפור של הרדיפה של שאול אחר דוד. ככל ששאול רודף יותר אחרי דוד ועושה מעשים שהם בגדר חוב לשאול, כך דוד מתקדם לקראת היעד של אותו מלך. ומי מקדם אותו? שאול בעצמו מקדם אותו במעשיו. קודם כל, במובן הרוחני, ככל שחובותיו של שאול גדלות, אז בעצם זכויותה, דוד מתקרב אל היעד שלו להיות מלך, כי שאול מתקרב אל קיצו. והזכרנו את זה שחזל תפסו שמותו של שאול בהר הגלבוע, חזל אומרים שהוא עונש על מעשה נוב. דיברנו על השאלה הזאת בשיעור שעבר. אז זה במישור המטאפיזי, זה במישור הרוחני. אבל גם במישור של העלילה עצמה, כל מעשה ששאול עושה נגד דוד, כבומרנג מקדם את דוד לקראת המלוכה. שאול משמיד את נוביר הכהנים, הורג את אחימלך, בגלל שהוא שאל לו באלוהים, וכתוצאה מזה דוד מקבל את בנו של אחימלך עם האפוד, ומכאן ואילך הוא שואל באלוהים באפוד. כן. אז מכאן. מכאן שמה? שדוד אמר לאביתר שהוא נמשך למלוכה, ולכן הוא ראוי להישאל באפוד, ושבעצם הוא בעצם מלך פוטנציאלי. אתה צודק שיש הבדל בין מלך בפועל לבין מלך בכוח.
זה כל הזמן דוד אומר את זה בהמשך, שהוא עדיין לא אומר את זה.
אני לא יודע אם הוא אומר את זה בהמשך. איפה הוא אומר את זה? תביא פסוק אחד שהוא אומר את זה.
לא,
כי
הוא יודע,
הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע. טוב, אז בסדר. יש כאן, המצב של דוד זה ראוי לדיון, מה שאתה, ההערה הזאת. ההערה שלך ומה שאני אומר. המצב של דוד בכל התקופה הזאת, הוא מלך פוטנציאלי שיודע את זה בעצמו, וגם הסובבים אותו לאט לאט הולכים ומכירים בו בפומבי כמלך, אבל עדיין כמלך פוטנציאלי. הפוטנציאליות הזאת של מלכות דוד הולכת ויוצאת מן הכוח אל הפועל ככל שהזמן עובר, ככל ששאול יורד, כך דוד עולה, והכרה בו הולכת וגוברת. אבל עדיין הוא לא מלך בפועל, בזה אתה צודק. לאיזה עניין הוא לא מלך בפועל? לכמה וכמה עניינים. אבל כנראה שלעניין הזה, של השאלה בהשם, הוא כן נחשב למלך. למה? כי באמת הבריחה שלו מפני שאול והניסיון להגן על עצמו זה לא מעשים פרטיים שהוא עושה כנרדף פרטי שצריך להתגונן מפני רודפו. אלא אלה מעשים שנעשים במסגרת, הייתי קורא לזה, ההגנה על מלכות ישראל. מי זה מלכות ישראל? זה דוד. כלומר, כל המעשים שדוד עושה זה כדי להגן על המלכות. ובדור שכזה, מותר לו להישאל, ברורים ותומים.
מה ששאול יכול לראות לזה הוכחה, שבכל זאת...
אין ספק, שאול נמצא פה במצב, לכן קראתי לזה הפרדוקס. ככל שהוא מגביר את רדיפתו אחרי דוד, הוא נוכח יותר שדוד הוא המלך האמיתי. זה המצב האמיתי שלו. אגב, אם נעיין רק בפסוקים הבאים, שלא קראנו, שהם כבר בסיפור הבא, בפעם הראשונה אומרים את הדברים בפירוש על השולחן. מי אומר אותם? יונתן. מה הוא אומר? ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. זו הפעם הראשונה שהדברים נאמרים בגלוי לגמרי. כן.
לא. העם
לא היה משכן, גם בנור זה לא היה משכן, זה היה במה גדולה קוראים לזה חזל, אבל זה לא היה ממש משכן, זה היה בלי ארון, זה היה תקופה של יותר במות לפי דעת חזל. לכן שאול השמיד את נוב ירקונים, עכשיו היה מצב, העבירו את הכלים, העבירו את המדרה, העבירו אותם לגבעון, אבל אני לא יודע, לא היה כהן, לא היה, הכהן הגדול באמת הוא אביתר, הוא היורש של משרת הכהונה. אני לא יודע מה עשה שאול.
רגע, בעם ישראל, זאת אומרת,
הרי שאול... לשאול לא היה איפה?
כן, זאת אומרת, זה לא ששאול צריך את זה באופן אישי, זה לא בשבילו, זה... אבל תביא תופס את זה, ועם ישראל בעצם צריך...
אז בדיוק זה מה שבא לידי ביטוי בסיטואציה הזאת, שעם ישראל עכשיו זה דוד, או המלכות האמיתית של עם ישראל זה דוד. אם שאול יצטרך עכשיו להישאל באפוד, לא יהיה לו.
לא שאול, אם עם ישראל
עכשיו... עם ישראל שיבוא אל דוד. זה בדיוק מה שרוצים לומר פה, שהמנהיגות האמיתית של עם ישראל נמצאת אצל דוד. אז זה, רבותיי, מה שנרמז בסיפור הקודם. אני מוכרח לומר שהסיפור הקודם, בלי הסיפור שלנו, אף אחד לא יבין את מה שאמרתי. את כל המשמעות של בואו של אביתר, אנחנו למדים למפרע מהסיפור שלנו. אבל אחרי שקראנו את הסיפור שלנו, ואחרי שראינו מה המשמעות של בואו של אביתר, אז הדברים הם מקבלים משמעות אחרת, ואז יוצא בעצם ששתי המחציות של הסיפור הקודם מציינות את שני ערוצי התקשורת אל השם שיש לדוד באשר דוד מלך. ערוץ אחד זה נביא, גד, וערוץ שני זה כהן עם אפוד, אביתר. עכשיו נחזור רגע לסיפור שלנו. או, לא, אתם יודעים מה, נשאר עוד רגע בגבולות הסיפור הקודם. כשאביתר הגיע אל דוד, איפה היה דוד? אני רוצה תשובה מדויקת. כשאביתר הגיע לדוד בסיפור הקודם, היכן היה דוד? השאלה היא לא רק היכן היה דוד כשאביתר הגיע אליו, אלא היכן היה דוד כשהתרחש כל הסיפור של הריגת נוב עיר הכהנים וכו'. יערכר, זה הנקודה הגיאוגרפית האחרונה שמצאנו אותה, דוד נמצא, וזה בפסוק, בפרק הקודם, בפסוק ה'. וילך דוד ויבוא יערכר. איזה מצודה?
הוא היה
מצודה
במואב.
לא,
מה
פתאום? משהו
היה שם
קצת
זמן.
לא,
רק אחר כך, גד אמר לו...
לא, לא, לא. אנחנו הסברנו ש...
אביתר הגיע אליו מיד אחרי המקרה, ככה
משהו. נכון.
יפה, אז הוא היה במואב.
למה הוא היה במואב?
כתוב בדלת.
נו.
וינתן את בני מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה.
במצודה היא במואב.
הוא היה שם קצת זמן, עד שגד אמר לו.
כן.
אז יכול להיות שהוא הגיע אליו בזמן הזה.
זה יכול להיות, אבל זה לא סביר, כי הנאום של שאול מנומק בזה שנודע דוד ואנשים אשר איתו. נודע זה נתפרסם, ואנחנו הסברנו שנתפרסם בגלל שהוא היה בארץ יהודה. כמעט אמרנו שבעצם זה שגד אמר לו לחזור לארץ יהודה, זה גרם להתעוררות הקנאה של שאול. אז זה הסברנו שהוא שעבר. זה מסתבר, ואז גם לא צריך להגיד פה לערבב את סדר הזמנים. אלא הדברים נעשים בצורה שיטתית בזה אחר זה. אז איפה היה דוד אם כך? ביער חרת. איפה זה יער חרת לא יודעים, אבל לפי האזור של הדולם, קהילה, יש לחפש את יער חרת באזור שם, באזור של עמק קהילה, דרומית לעמק קהילה. הזכרתי גם שיש כפר ערבי שנמצא בדיוק בין הדולם, בין אדולם לקהילה, כפר ערבי שנקרא חרס, כפר ערבי גדול. יש בכלל שרשרת של כפרים שאנחנו לא שומעים עליהם, אבל זה אזור שמיושב בצפיפות רבה בכפרים ערביים מאוד גדולים מהאזור הזה. החל מנחלים, ג'אבה, צוריף, חרס, ועוד איזה כפרים שנשכחו ממני עכשיו. אז כן. אז מה הבעיה? למה שאלתי איפה היה דוד? כי בפרק כ"ג יש דבר שסותר זאת. מה סותר? נו, מה יש? אתם נרדמתם סוף הזמן, מה? כתוב בפסוק ו' בפרק כ"ג, ויהי בברך אביתר בן אחימלך אל דוד, קהילה. איפה עוד ירד בידו? אז מתי הגיע אביתר אל דוד? בהיותו ביער חרס, ביער חרת, או בהיותו כבר בקהילה? זאת השאלה. אז כאן נשאלת שאלה נוספת. מה עושה פסוק ו? איך ייתכן שהוא הגיע אל... איך ייתכן... נגיד שנקרא רק את פרק כ"ג, לא נקרא את כ"ב. וניקח את מה שכתוב פשוטו כמשמעו, שבכוח ביתר בן אחימלך לדוד הוא ברח קהילה. הרי כבר שתי פעמים שאל דוד בהשם לפני כן. פעם בפסוק א', ב', וישאל דוד בהשם, ועוד פעם בפסוק ד', ויוסף עוד דוד לשאול בהשם. והשאלה, שתי השאלות הראשונות של הסיפור הם לפני שדוד היה בקהילה. רק שנייה. שתי השאלות הראשונות של דוד הם לפני היותו בקהילה, כי בעקבות שתי השאלות האלה והתשובות שהוא קיבל עליהן, דוד בכלל מגיע לקהילה. אז בעצם איפה הפסוק הזה היה צריך להיות כתוב? בתחילת הפרק, במעבר מפרק כ"ב לפרק כ"ג. טוב, אז נגיד שרצו להרחיק את זה. אז שיכתבו שהוא הגיע ליער חרת. אבל כתוב שהוא הגיע לקהילה. מה? לא הבנתי. אבל הוא אמר לו, שווה עימדי, כי משמרת אתה עימדי. פתאום אתה אומר שהוא השאיר אותו, מה הוא יעשה לבד ביער? זה גם נכון, כתוב ההיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, משמע שבריחתו הייתה לקהילה. אז רק רגע, אז קודם כל הרד"ק, כאן הרד"ק מגיע למסקנה שיער חרת וקהילה זה אותו מקום. כך הוא פותר את הבעיה הרד"ק. ולכן, מה שכתוב בפסוק ו', ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפשר לקרוא במקום קהילה, יער חרת. רגע, ואז מה הוא מרוויח באמת? שאין שום סתירה, מכיוון שזה אותו מקום, יער חרת וקהילה, אז ממילא הוא הגיע לאותו מקום
וכו'.
על השיטה הזאת יש להקשות שתי קושיות. א', מה שאתה אמרת, ניכר שיש איזה מרחק ביניהם, ואלה שני מקומות נפרדים. למה? כי דוד נמצא ביער חרת ושואל, האלך והיכיתי בפלישתים האלה, והיום הרשם אל דוד, לך והיכית, והושעת את קהילה וכולי, ויוסף עוד, ויניהו קום רד קהילה, וילך דוד ואנשיו קהילה.
גדול גם ויגדו לדוד.
כן, אבל לא, אני רק רוצה לומר, צריך ללכת לשם. זה לא ממש נמצא ממש בסמיכות גדולה. זה צריך לרדת לקהילה וללכת לקהילה. אז יש את מרחק, לא מרחק גדול, מספיק מרחק של 5-6 קילומטרים כדי שזה אי אפשר יהיה להגיד שהוא הגיע לשם, כי זה יישוב אחר, יער חרת זה לחוד וקהילה זה לחוד. רק שאלה שנייה שיש לשאול על הרד"ק היא עדיין למה האינפורמציה הזאת ניתנת לנו רק בפסוק ו' כשלפני כן הוא כבר שאל, הרד"ק טוען שלא ייתכן שהוא בא לקהילה ולא ליער חרת, שהרי הוא כבר שאל באפוד פעמיים. על כורחנו שהוא הגיע עוד לפני כן, אבל הרי לפני כן הוא היה ביער חרת, אומר הרד"ק, הוא יער חרת, הוא קהילה, זה אותו מקום. אז השאלה שלנו היא אפילו לפי שיטת הרד"ק, ובייחוד לפי שיטת הרד"ק, שמוכיח את דבריו מזה שדוד כבר שאל באפוד פעמיים, לפני היותו בקהילה, בהיותו ביער חרת הוא כבר שאל. מזה מוכיח הרד"ק שהוא הגיע אליו עוד לפני כן. דווקא לפי זה אנחנו שואלים, מדוע הכתוב דחה את זה כל כך הרבה? אז מישהו כאן זרק כדי להפריד את זה מהפרק הקודם, אבל כדי להפריד את זה מהסיפור הקודם היה מספיק לכתוב ככה. אני נותן לכם עכשיו הצעה. פרק כ"ג פסוק א', ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם השוסים את הגרנות, אז זה הכניס אותנו כבר לעניין חדש, ופה בפסוק ב', לפני וישאל דוד בהשם, היה ראוי לכתוב מה? ויהי בברוח אביתר אפוד ירד בידו, וישאל דוד בהשם, מה אלך והכיתי בפלישתים? זאת השאלה. אז נסכם מה יש לנו נגד הרד"ק רק? יש לנו שתי טענות נגד הרד"ק. א', הזיהוי של יער חרט עם קהילה איננו מסתבר, מכיוון שכתוב פה בפירוש שמה? שצריך לרדת לקהילה וללכת לקהילה כדי להילחם בה, משמע שיש מרחק ביניהם, ולכן אי אפשר להגיד שזה אותו מקום. ב', אפילו אם נניח שזה מקום סמוך, ששני מקומות מאוד סמוכים עד שאפשר לזהות אותם, למה מזכירים את ירידתו של אביתר עם אפוד רק אחרי שכבר דוד השתמש פעמיים בשאלה בהשם? היה צריך לתת את זה לפני השאלה הראשונה בהשם. כן, אבל אני רוצה תשובה על קהילה, לא רק על מה שאני...
אפשר להגיד שאולי שקהילה זה שם שמחוז ספציפי, סליחה, הפוך, שיער חרד זה שם מחוז ספציפי, וקהילה זה שם שאיזשהו מחוז או איזה אזור.
קהילה זה שם של עיר עם דלתיים ובריח, מוקפת חומה, ללמוד יהושע בן נון, היו קוראים בה את המגילה בט"ו.
מי יער חרד זה אזור גיאוגרפי? זה אזור מסוים שהוא לא מתאים.
אז אתה כן הולך עם הרד"ק בעצם. זאת אומרת, יער חרד זה אזור רחב יותר שבתוכו נמצאת קהילה. ולכן אפשר לזהות ולהגיד שהוא ירד לקהילה, כי הוא ירד למקום סמוך לקהילה, למקום ש... זה, אתה מבין, אני מבין למה רצית להגיד שקהילה זה שם של מחוז וכולי, כי עכשיו זה קצת קשה מה שאתה אומר. טוב, הנה, הוא שיפר אותך קצת, אתה שומע, הוא באמת ברח לקהילה, כי זה, הוא שמע את האזור, שמע, דוד מסתתר ביער חרט, איפה הוא ימצא אותו? אז הוא הגיע לקהילה, ושאל את האנשים בקהילה, אולי אתם יודעים איפה דוד מסתתר עם אנשיו, איפה הוא נמצא? אמרו לו, ימינה, שמאלה, יער חרט, שזה באזור, ענית, על חלק.
אבל חלק השני, זה סעודת טובה, תמח את זה ליד מוגנדה שאול, קיבל דוד קהילה, כאילו... אבל מה שלפני זה, אנחנו לא ידענו בעצם, שאול יכול להיות שגם כן לא ידע איפה דוד נמצא בדיוק. אחרי ש...
אז מה זה קשור לאביתר? מי אביתר הוא ידע את זה?
לא, אבל זה בדיוק, כמו שאמרנו קודם, הנקודה גם השני של האפוד, המציאה של האפוד אצל אביתר, וזה שהוא יכול להיות שעכשיו זה נודע שאותו אפוד נמצא אצל אביתר, שנמצא אצל דוד, וזה נשמע...
איפה אתה רואה רמז בכתוב לכל הפלפול הזה? שאול לא שומע על אביתר, הוא שומע רק על דוד, ולא מטוח... יכול להיות שהוא שמע על אביתר, אבל זה לא כתוב. לא כמו? לא אפשר, רצוי. כן, רגע, רונה.
לא יודע כמה זה, כאילו, יכול להיות שקהילה, זה מה שנקרא, הם מגמה, אז יכול להיות שאביתר היה בדרכו לקהילה, אבל לא בטוח נגיע לשם. יכול להיות שהוא נתקע ביער חרט. עכשיו, זה שכתוב ביהי, לברוח, כנראה מזכיר לנו מה שהיה בעבר. לאו דווקא עכשיו הוא נזכר לברוח, אחרי שכבר קחלנו כמה פעמים באפוד. יכול להיות שמזכיר לנו מאיפה באפוד בא, כדי שלא נשאל להם איפה האפוד הגיע. שדוד שואל בו עכשיו.
לא הבנתי מה שאתה רוצה. ויהי בברוח אביתר מנחם מלך אל דוד קהילה. זאת אומרת, קהילה זה אל קהילה.
כן.
אבל לא ממש, הוא הגיע לפני כן.
יכול להיות שהוא הגיע ליער חרט, שזה היה לפני כן קצת, נתקע שם.
כלומר, מטרת פניו הייתה להגיע לקהילה. לא, בסדר, אתה... זה שיפור מקצים ככה, אבל... לא, אתה לא עונה לשאלה מה הפסוק ו' עושה במקום שהוא עושה. למה הוא מופיע פתאום שם?
היי לי ברוך שזה לשון העבר כבר.
זה ודאי בעבר כבר, אז למה זה שם? הרי הוא הגיע בסופו של דבר להגיע אחרת לפי דעתך. אז היה צריך להקדים את זה לתחילת הסיפור שלנו, לפסוק ב'. זה המקום הטבעי של הפסוק הזה. אייל. השאלות הראשונות הן לא באפוד, אלא על ידי הנביא. אז מה פתרת לנו עם הבעיה של קהילה? זה נועז מאוד, אבל כתוב, אבל בסיפור הקודם לא מוזכר עניין קהילה, מוזכר יער חרט.
דוד היה ביער חרט, שאל בה השם לרדת לקהילה, על ידי נביא, לרדת לקהילה, הוא ירד לקהילה, ושם אביתר הצטרף אליו, שאל אותו את המשך השאלה.
אז רגע, אז סוף הסיפור של, סוף הסיפור הקודם, איפה הוא מתרחש?
ביער קהילה.
הוא מדבר עם אביתר, אני לא מבין. רונן, תקבל חיזוקים, לא עמדת במבחן, תקבל אולי מישהו יעזור לך, כן?
כן, קודם כל, אני רוצה לסייר את זה, קודם כל, ביום אביתר הכהן הגיש על האפוד. זאת אומרת, שם אנחנו רואים שפעם ראשון בן שואל באפוד, זה היה פעם ראשון, הוא אומר לו להגיש על האפוד, לפעמים זה לא נסגר.
כן.
זה היה בהשם. עכשיו, לגבי הסיפורים,
זה מפורש, מפורש בסיכומים שלך, מה שאתה אומר. כן, אז זה נכון. עוד חיזוק למה? נכון. טוב, כל הדברים האלה צודקים ונכונים, אנחנו הולכים עכשיו לבאר את הדברים דבר בדור על אופניו, ואתם בתור בוגרי קורס של אין מוקדם ומאוחר בתורה, אני אומר קורס, כאילו, על אין מוקדם ומאוחר בתורה, כמה וכמה וכמה שיעורים בנושא הזה, ועשינו הבחנות בין אין מוקדם ומאוחר, אתם זוכרים איזה הבחנה עשינו? בין שני סוגי אין מוקדם ומאוחר. מה עשינו? איזה הבחנה? מי יזכיר לנו? אמרנו שיש שני סוגי אין מוקדם ומאוחר בתורה. כן? יש אין מוקדם ומאוחר טבעי, נורמלי, שאתה לא מרגיש בו בכלל, שכשעוסקים באותו נושא, משלימים אותו למרות שמבחינת סדר הזמנים זה מאוחר. ואת זה הרמב"ן לימד אותנו במות יצחק. מות יצחק, אומר רש"י, אומרים חז"ל, שהוא היה הרבה אחרי מכירת יוסף. אבל מי שקורא לא רואה את זה. ובכוונה הוא לא רואה את זה, כי כשגומרים לספר את תולדות יצחק, מגיעים עד מותו. לא רוצים להתחיל לדבר על מכירת יוסף, ופתאום להכניס איזו הערה שיצחק מת באמצע. אז גומרים לספר את תולדות יצחק, והרמב"ן מבאר שם את זה, ואני הבאתי לכם דברי הרמב"ן, זה אין מוקדם ומאוחר, איך קראתי לו, אני כבר לא זוכר. טבעי, נורמלי, הוא קיים בכל סיפור, בכל סיפור גם לא של התנ"ך. בכל ספר היסטוריה זה חייב להיות. אתה לא יכול לכתוב יומן אירועים. אתה כותב תיאור היסטורי, אתה גומר פרשה ועובר לפרשה הבאה, אף על פי שיש איזו חפיפה, או איזה, לפעמים אפילו יותר מחפיפה בסיפור הקודם, התקדמת קצת כדי לגמור עניין. יש אין מוקדם ומאוחר אחר, וזה אין מוקדם ומאוחר של פרק י"ז ופרק ט"ז, שהוא אין מוקדם ומאוחר עריכתי. כלומר, שבו החליפו במעשה מכוון מקומן של פרשיות, עקרו מפרשה אחת וקבעו אותה במקום הלא ראוי לה. זה משהו אחר לגמרי. זה דבר שהוא בולט בשטח, שהוא יוצר אצל הקורא תחושה ברורה שיש כאן משהו לא במקום. האין מוקדם ומאוחר הראשון נובע בדיוק מסיבות הפוכות. הוא בא להקל על הקורא, כדי שהקריאה תהיה שוטפת, נעימה, ללא חספוסים. וכדי שהקריאה תהיה כזאת, לפעמים צריך לגמור, לדבר על עניין מסוים, אף על פי שמבחינת סדר הזמנים, התקדמנו קצת יותר מדי, ואחר כך אנחנו נסוגים לאחור. כי כך הקריאה תהיה שוטפת. לעומת זאת, האין מוקדם ומאוחר השני, הוא מעשה עריכתי שיוצר צלקות, והקורא לא יכול שלא לחוש בו. למשל, תנו לי דוגמה כזאת, לאין מוקדם ומאוחר מהסוג השני. בין מי זה האלה? אתה לא יכול לא להרגיש בו שמשהו משובש בסדרים, בסדר של הפרקים. זה מזכיר לכם נשכחות. עכשיו, לפי דעתי, מה שצריך לומר פה זה את הדבר הבא. הסיפור של נוב עיר הכהנים והרגת נוב עיר הכהנים ובואו של אביתר אל דוד, הסיפור הזה אירע כשדוד היה כבר בקהילה. נקודה. דוד הגיע ליער חרב. לא כתוב שאחר כך הוא נשאר ביער חרב. אם אנחנו נרצה לסדר את הזמנים, אז מה נצטרך לומר? שכשדוד הגיע ליער חרב, הגיעו לאוזניו שמועות, שמה? שהפלישתים שוסים את הגרנות. זה במקום לא רחוק, ועלה בליבו הרעיון שהוא ילך להציל את העיר קהילה מיד השוסים, מיד הפלישתים. זה קרה עוד לפני פרשת נוב עיר הכהנים. רגע. ואז הוא פונה אל מי כדי לשאול את השם? אל גד, כי גד הוא זה שמלווה אותו, גד הוא זה שאמר לו במואב לבוא לארץ יהודה. הוא בא לארץ יהודה. שאלנו למה גד הביא אותו לארץ יהודה, אתם זוכרים ששאלנו את זה בשיעור הקודם? למה גד, הרי הוא מצא איזה סטטוס קוו במואב. למה גד אומר לו לחזור לארץ יהודה? למה? לחזק את מעמדו כמלך. אל תחשוב שאתה תוכל לברוח, אתה צריך לדאוג ולהכין את התשתית למלוכה שלך. לכן חזור לארץ יהודה, ששם אתה עתיד להיות מלך 7 שנים. נו, אז מה, הוא יושב סתם בתלגה על הציודה? לא. הוא מבין למה הוא בא, הוא מבין. הוא בא כדי לפעול ולהכין תשתית. לכן כשהוא שומע שעיר ספר בגבול הפלישתי סובלת מתגרת ידם של הפלישתים, עולה בדעתו שהוא נמצא בדיוק בשביל ככה, הנביא אמר לו. לבוא לארץ יהודה כדי לעזור. ולכן הוא פונה אל הנביא ושואל אותו, האם ללכת להציל את קהילה מיד הפלישתים, ומה הנביא אומר לו? כן. זה המשך של אותו קו שהנביא אמר לו בכלל לעזוב את מואב ולהתיישב בארץ יהודה. בשביל מה להתיישב בארץ יהודה? כדי לפעול בתוכה. ולכן הוא אומר לו, באמת אתה צריך ללכת לקהילה ולהציל את הפלישתים, את העיר מיד הפלישתים. עכשיו ככה, אבל טוב, אז דוד הציל את קהילה וגירש את הפלישתים ולקח את המקנה שלהם וניצח אותם, יופי. עכשיו הוא יושב בתוך עיר שמארחת אותו, נותנת לו חסות, נותנת לו כלכלה, נותנת לו מקום בטוח, נפלא. מה קורה בזמן שדוד יושב בקהילה? נוב, פרשת נוב היא בכל. למה לא סיפרו לנו את הסיפור בסדר נכון? כי מבחינת העניין הספרותי, פרשת נוב שייכת למה?
מיד אחרי שדוד...
היא שייכת לבריחה הראשונה, כן. עניין קהילה הוא עניין נטע זר בסיפור הזה, הוא מיותר. לכן לא ציפו לנו שדוד נכנס לקהילה. מה כן ציפו לנו? ציפו לנו את פרשת נוב, וממילא אנחנו שואלים לאן הגיע אביתר הפליט? לקהילה. אלא שאנחנו עוד לא יודעים את זה, לכן שם לא כתוב שהוא הגיע לקהילה. אבל גם לא כתוב שהוא הגיע ליער חרת, רבותיי. תשימו לב שבעצם כשעברנו מיער חרת בפסוק ה', לוישמע שאול כי נודע דוד ואנשים של עדו, אנחנו עברנו בכלל לאזור גיאוגרפי אחר. מה קרה לדוד באמצע אנחנו לא יודעים. יכול להיות שבאמצע קרה פרשת קהילה. אבל אין מקום לספר את הפרשה הזאת כי היא חוצצת את העניין. היא לא שייכת לעניין. על כן, לא כתוב לאן הגיע אביתר. באמת אביתר הגיע לקהילה. זה יהיה כתוב בפרק הבא. אז בעצם, למה סיפרו את בואו של אביתר ואת כל הדברים המאוחרים? כל הסיפור על הריגת נובי לכהנים ובואו של אביתר אל דוד הוא מבחינה ספרותית השלמה של הנושא של דוד ואחימלך ודואג האדומי. אם תרצו, זה הנושא, זה אלה האישים של הסיפור הקודם. סביבם נתווה את העלילה של הסיפור הקודם. עניין קהילה הוא עניין זר לסיפור הקודם. הוא קשור לשאלה אחרת. לכן שם לא כתוב את סיפור קהילה. אלא סיימו, גמרו את עניין בואו של אביתר, למרות שזה קרה מאוחר יותר, אבל זה סוגר את הסיפור הקודם, בואו של אביתר. עכשיו מתחילים קצת לאחור, הנה עכשיו נספר לך שדוד בכלל נמצא בקהילה, איך הוא הגיע לקהילה, ובאמת אביתר עוד לא היה. את מי הוא שאל, אם כן? את גד הנביא. ורק כשהוא ישב כבר בקהילה, לאחר שהוא שאל פעמיים את גד ועשה את מצוותו, והוא נכנס לתוך קהילה וקיבל בה חסות, אז קרה פרשת נובי לכהנים, ואז קרה בואו של אביתר, וכשאביתר בא לקהילה, הוא בא עם אפוד. זה סדר הזמנים. עכשיו, למה הפרידו את העניינים? כמו שאמרתי, הנושא של נובי לכהנים הוא נושא בפני עצמו. לא שייך לדבר על בואו של דוד לקהילה. בואו של דוד לקהילה זה נושא לסיפור אחר. מה הסיפור האחר הזה? הסיפור האחר הזה, חציו של הסיפור הוא איך דוד הגיע לקהילה, באילו נסיבות דוד הגיע לקהילה, וחציו אחר של הסיפור, מה הוא? וכתוצאה מכך? יציאתו מקהילה. הסיפור על דוד בקהילה מתחלק לשניים. בואו של דוד ופליטתו של דוד, יציאתו של דוד מקהילה. זה הסיפור, וזה סיפור בפני עצמו. מה קרה באמצע הסיפור הזה באמת? בא אביתר, עם האפוד. בסיפור הקודם סיפרו לנו כבר על בואו של אביתר, כי זה שייך לנושא שם, סגרו אותו. עכשיו מספרים לנו על דוד בקהילה, ועכשיו כאילו חוזרים קצת אחורה, ובאמת אביתר, עכשיו הראיה שאנחנו צודקים, זה מה שאתם כולכם אמרתם פה, שלא הרי אופייה של השאלה בהשם במחצית הראשונה של הסיפור, כי הרי השאלה בהשם במחצית השנייה של הסיפור. המחצית הראשונה חסרה ההבעה הפורמלית שקיימת במחצית השנייה. פעמיים שואל דוד במחצית הראשונה, פעמיים שואל דוד באשר במחצית השנייה. אבל אלה שאלות מסוג אחר ותשובות מסוג אחר. בואו נבדוק. א', מבחינת הפנייה, בפעם הראשונה כתוב וישאל דוד באשם בפסוק ב', ועוד פעם כתוב ויוסף עוד דוד לשאול באשם. לא מתוארת עצם השאלה איך היא נעשית. לעומת זאת, בפעם השנייה, במחצית השנייה של הסיפור, מה? פסוק ת', הגישה האפוד. זה קודם כל ציון הגישה האפוד. כלומר, איך תתברר פה השאלה על ידי האפוד? אומרים לכהן הגישה האפוד. תפתחו רגע בפרק י' ד' ותראו שאכן בפרק י' ד' שאול פונה אל האפוד באותה קריאה, הגיש האפוד, הוא אמר לכהן הגיש האפוד, פרק י' ד' פסוק איזה פסוק? הגיש אהרון האלוקים. אגב, הפרשנים, התרגום הארמי אומר שזה האפוד גם. ואחר כך שוב תראו, תראו את פסוק למדבב למשל, שם באותו, ויאמר הכהן נקרבה הלום אל האלוהים, וישאל שאול באלוהים הירד אחרי פלישתים. תפתחו רגע בפרק למד אצלנו בספר. פרק למד. פסוק זין, ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגישה נא לי האפוד, ויגש אביתר את האפוד אל דוד. כלומר, כששואלים באפוד, יש צורך באיזה, זה מין טקס. המשנה והגמרא במסכת יומא בפרק 70 מתארות בדיוק את הטקס. לא שואלים סתם באשם, יש אמירה. הגיש האפוד, או איך ראינו בפרק י' ד' ביטוי אחר. ב', רק שנייה, עוד לא גמרתי. חוץ מהגיש האפוד, יש לנו את הביטוי השם אלוקי ישראל, שדוד פותח את שאלתו ומסיים את שאלתו. ויאמר דוד, פסוק י', השם אלוקי ישראל, כך וכך וכך וכך, ושוב, השם אלוקי ישראל, הגד נא לעבדיך. גם את זה אנחנו מוצאים בפרק י' ד', מה, איך נאמר שם? בפרק י' ד', לא. איפה אנחנו רוצנו עוד פעם את השם אלוקי ישראל? אני לא זוכר, אבל זה קיים. עכשיו, תראו את האופי של התשובה. מילה אחת. ירד. ירד. יסגירו. לעומת התשובות בחצי הראשון של הסיפור פעמיים, שהן תשובות של משפט, משפט שלם. מה התשובה הראשונה? לך והקיטה בפלישתים והושעת את קהילה. מה התשובה השנייה? קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. כל זה מוכיח שלא הרי השאלה בהתחלת הסיפור כשאלה בסוף הסיפור. בהתחלה הוא שואל בגד, למה הוא שואל בגד? כי אין לו משהו אחר, ואחר כך כשיש כהן, אז הוא שואל בכהן, כי זאת הדרך הראויה למלך, לשאול בכהן. כן. למה?
זה יותר מתאים לנביא, הוא התייעץ עם הנביא, עוד פעם התייעץ, האנשים אולי לא מוכנים, אולי בכל זאת, אז זה די, התייעץ עוד שנייה עם הנביא, דבר שסביר.
ולא סביר אתה אומר באפוד, כי האפוד הוא לא... כן, זה יכול מאוד להיות. האם ניתן לומר למי שפונה לנביא שהוא שואל באשם?
איפה?
תפתחו איפה שהוא אומר יואב, תפחת.
שם יש בעיה אחרת. שם כתוב שההורים היו אצל שאול.
טוב, זה מה שרצית לשאול?
יש
טענה. טוב, את השאלה הזאת אני לא אענה עליה, אבל אני כן רוצה לנצל את הפסוק הזה בכל זאת. תפתחו את פרק תפחת פסוק ו'. וישאל שאול באדוני, ולא ענהו אדוני גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. הרי לכם שגם באורים וגם בנביאים זה נקרא לשאול באשם. לגבי האורים, אתה שואל למה הוא לא ענהו?
לא, איך
הוא עשה? הוא עשה, אורים.
אבל
אבל השם לא ענה לו. תראה, שאול לא השלים עם העובדה שהאפוד נמצא אצל דוד. אין שום בעיה טכנית לעשות אפוד חדש וחושן חדש ואודם פתדאו ברקת וכו' וכו' וכו'. אין שום בעיה לעשות את זה, אבל זה לא מתפקד. אפשר לעשות עוד כמה שרוצים, אבל השאלה מה האפוד האמיתי? זה חיקוי, יש אורגינל ויש חיקוי. לא, לא, זה חז"ל כבר עמדו על כך, שהם כולם ראויים לשאת אפוד. הכוונה שכולם ראויים לכהונה גדולה. זה מה שחז"ל פירשו בעניין הזה. אבל יש פירוש אחר, שיש אפוד ויש אפוד. היו אפודים נטולי חושן משפט, אפודים כוונה בגדי כהונה סתם, והיה האפוד שעליו היה חושן המשפט, האורים.
כמה זמן היה דוד
במואב? אנחנו לא יודעים. קשה מאוד לשאול. אין לנו שום נתון כרונולוגי לעניין הזה, אבל מואב אנחנו כבר עזבנו את מואב מזמן.
לא, אבל כי זה אומר בין המאורע עצמו לבין מתי הוא
שמע
עליו.
טוב, אני לא יכול לענות. כן, צבי. זה באמת אני לא יודע לענות, למה לא כתוב שזה גד? לא יודע. אבל אתה הערת הערה צודקת לפי דעתי, שהשאלה פעמיים, אותה שאלה פעמיים, לא, בגלל כדי רצון לחזק את העם, זה לא סביר באורים ותומים. האורים ותומים זה לא מכשיר בכלל שהעם, שבא במגע עם העם. הגמרא במסכת יומא אומרת ששואלים בלחש. וזה רק בין המלך לכהן, זה לא דבר פומבי, לא נעשה בפומבי. לעומת זאת, נביא בהחלט יכול להגיד את דבריו בפומבי. בהתחלה דוד שאל בנביא והנביא אמר לו, אחר כך העם לא מאמין, אז דוד מזמין את הנביא בפומבי שיגיד את דבריו לעם כולו. אז זה אפשרי בנביא, לא סביר שזה ככה באורים ותומים. בכלל העם לא שומע תשובה של האורים ותומים, אבל תשובה של נביא העם יכול לשמוע, הנביא יכול להגיד את דבריו בפרסיה. זה הערה נכונה. מכל הסיבות האלה, אנחנו רוצים להגיד אם כן שהפרק שלנו עיקרו... טוב, רגע, יש כאן כמה חובות. רגע, צבי, גמרת את הזכויות שלך. אכלת את זכויותיך.
תשובה לשאלה.
תשובה לאיזה שאלה? לא שאלנו.
מה שאמר, שיכול להיות שפשוט אם אנחנו מורידים את הקטע שנוסף,
איזה קטע נוסף?
לא קטע שנוסף, קטע שאנחנו אמרנו שזה מאוחר, כאילו...
אם נדלג על פרשת נובי הקודם, אוקיי. ואז אתה רוצה לענות למה לא כתוב שמו של גד. אני רק רוצה להעיר עם כך שהפרק שלנו, הסיפור על דוד בקהילה, עיקר עניינו זה להראות איך דוד משתמש בשני ערוצי התקשורת אל הקדוש ברוך הוא. חצי סיפור דוד משתמש בערוץ הנביא, וחצי סיפור הוא משתמש בערוץ הכהן. בעצם הסיפור שלנו מבוסס על מה שהתגלה בסיפור הקודם, בסיום של כל מחצית בסיפור הקודם. זה מה שהתחלנו. במחצית הראשונה של הסיפור הקודם מגיע גד הנביא פתאום, ואז מתברר שיש לדוד נביא שמדריך אותו. בסוף הסיפור מופיע אביתר. עכשיו לדוד יש גם נביא וגם כהן. בא הסיפור שלנו ומוציא את הדבר הזה מן הכוח אל הפועל. הוא מראה איך דוד משתמש בנביא כדי לדעת את דרכיו ולכלכל את מעשיו, את צעדיו. אחר כך הוא מראה לנו איך הוא משתמש בכהן לצורך אותה מטרה.
למה זה חשוב כל כך? למה חצי פרק עושים לנו רק שהוא יראה לנו איך הוא מצייר, איך הוא מבטא?
זה לא רק כדי להראות, זה רק כדי להראות הרבה דברים. אבל בין השאר הפרק שלנו מתחלק על פי שני הדברים שראינו בפרק הקודם. בסיפור, לא בפרק. הסיפור של דוד בקהילה הוא תואם לסיפור של דוד בפרק הקודם, הנביא והכהן. מה, איך הנביא מדריך אותו ואיך הכהן מדריך אותו. כן.
אפשר אולי לצמצם את השינוי הכרונולוגי, נגיד שהאירוע בינו באמת קרה שדוד ידע לאחרית, רק שאביתר, עד שהוא ברח, הוא הגיע לדוד רק בקהילה.
טוב, יש פרשנים מודרניים שרוצים להגיד משהו כמהן, אבל אני לא נתתי את כל הפירושים. תחלקו את הדפים האלה בינתיים. אני, אתה רוצה להרוס לי את כל השיעור, אני לא מבין. מה עולה על הדעת?
אתה נותן גם תשובות ארוכות, ובפרט למד מה שהרב הביא מהאפרות, זו תשובה ארוכה לא, אתה לא יודע בכלל תשובה שמילה אחת.
או, אני רוצה כאן להעיר מה באמת, איך נעשית השאלה במסכת יומא כתוב כזה דבר. תקשיבו היטב, אני אומר את זה בקיצור נמרץ. עין ג' עמוד א', אין שואלים שני דברים כאחת. זה כללי עבודה עם האפרות. ואם שאל השואל שתי שאלות כאחת, אין מחזירים אלא אחת. ואין מחזירים לו אלא את הראשונה. שנאמר, היסגירוני בעלי קהילה בידו, ירד שאול, ויאמר השם ירד. אז מה מיד שואלת, ואמר, אין מחזירים אלא ראשון. אומרת הגמרא, דוד שאל שלא כהוגן, לא כסדר. והחזירו לו כסדר. כלומר, מה הסדר ההגיוני שהוא היה צריך לשאול? הירד היסגירוני, והוא שאל היסגירוני הירד, אז הקדוש ברוך הוא תיקן אותו ואמר, ירד, היית צריך לשאול ככה, אני אענה לך על ראשון ראשון. אתה התבלבלת, שאלת על אחרון. אחר כך, כיוון שדוד ידע ששאל שלא כסדר, חזר ושאל כסדר, שנאמר בפעם השנייה, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם, יסגירו. עכשיו ככה, ואם מוצרח הדבר, לשתי שאלות, לשתיים, מחזירים לו. שנאמר בפרק למד, תפתחו בפרק למד רגע, קראנו את זה, זה דוד בציקלג, וישאל דוד בהשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, איזה גדוד מדובר? המלכי, האסיגנו, ויאמר לו, רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. אז מה, למה היה נצרך לענות שם שתי תשובות, או אפילו שלוש? כגון, מסביר רש"י, כגון שהיה הדבר נחוץ ואין שהות להמתין, כגון ארדוף והשיגנו דציקלג. כלומר, במקום שיש לחץ ואין זמן לטקסים ארוכים, אפשר לשאול בבת אחת כמה שאלות ולקבל תשובה מקובצת. במקום שאין לחץ, צריך לשמור על הסדר, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. אז מה עולה מתוך הגמרא הזאת לגבי מצבו הנפשי של דוד לעומת מצבו האמיתי? מצבו הנפשי של דוד לחוץ, כתוצאה מזה שהוא לחוץ הוא שואל שתי שאלות, ולא רק שהוא שואל שתי שאלות, אלא שהוא לא שואל אותן בסדר הנכון, ומה עולה מתוך זה שהשם עונה לו, ירד. יש זמן, אל תלחץ, דוד, לא בלחץ, בבקשה לא בלחץ, יש זמן לא לשאול שתי שאלות יחד, ואם לשאול אז לפי סדר נכון, הקדוש ברוך הוא כאילו רומז לדוד, תנהג בתבונה ואל תלחץ. לעומת זאת בציקלג, באמת היה לחץ. כל רגע היה חשוב, אסור היה לאבד רגע אחד בטקסים מיותרים. ולכן דוד שואל בבת אחת שתי שאלות, והוא מקבל בבת אחת שלוש תשובות. עכשיו, אחרי שאתה ממש, אני מעריך את ההתאפקות שלך, כן. אני במקומך הייתי כבר צועק מזמן, כן.
איך זה, אביתר מגיע אביתר מגיע אל דוד לקהילה ומצפיק להתיישב איתו וזה, ורק אחרי זה כתוב ויוגד לשאול, כי בא זה, אין לשאול מודיעין, כל הדברים האלה, איך זה שאביתר מוצא את דוד לפני שאול ורק אז שאול מתחיל לאסוף חנשים לבוא...
תראה, שאול אין מוקדם ומאוחר בתורה. שאול קיבל את הידיעה, אבל מהידיעה עד ההתארגנות לקראת מרדף לוקח זמן. אז מה אתה רוצה שיגידו קודם שהוגד לשאול, ואחר כך שאביתר הגיע, ואחר כך שזה... מקבצים כל נושא מקובץ יחד. הגדה לשאול עם ההתארגנות של שאול זה מדובר על זה יחד. למרות שבדעת צודק, שוודאי נודע לשאול לפני כן. אבל עד שהוא נתן פקודה לצבא להתכנס, הרי כתוב שהוא מגייס צבא בשביל זה.
נו, אז גם כן, אז כבר אם זה עובר הרבה זמן, אז צריך ש...
מה השאלה הטכנית?
אז נהיה לחץ.
לחץ על מי?
נהיה לחץ כאילו שהוא הולך להגיע שאול.
נו,
ואז ההורים ותומים היו צריכים לענות שתי תשובות בבת אחת.
לא, לא. שאול נמצא רחוק עדיין. אין כאן עניין של דקות. לחץ הכוונה כמו בציקלג, שזה עניין של דקות נאמר. כל רגע מיותר יהרוס את המלחמה. אני, לפניכם דף לא מוצלח. כלומר, הדף הוא מוצלח מאוד, כי מה שכתוב בו זה התנ"ך עצמו. גם המבנה הוא מוצלח מאוד. כי המבנה, כפי שאתם תראו, זה מבנה באמת ברור וגלוי לעין, רק הביצוע הגרפי הוא לא מוצלח, כפי שאתם רואים, וזה בגלל שרציתי לחסוך בצילומים. רציתי לעשות שני צילומים על דף אחד. בסוף גם לא יצא שני צילומים על דף אחד, וגם יצא צפוף ולא יפה. מה אתם רואים? אתם רואים פה שהסיפור מתחלק לשתי מחציות פחות או יותר שוות. פסוקים א' עד ז' ופסוקים ח' עד י' ג'. אתם רואים שכל מחצית בנויה מחמישה שלבים שחוזרים על עצמם פחות או יותר. שלב מספר אחת בשתי המחציות, אולי לפני כן נגיד, מה הנושא של המחצית הראשונה, איזה כותרת הייתם נותנים לו? דוד מגיע אל קהילה. מה הנושא של המחצית השנייה? דוד יוצא מקהילה. כלומר, זה לעומת זה עשה אלוקים, כי את שני הדברים עשה אלוקים. דוד מגיע לקהילה, ודוד נפלט מקהילה. ומה שמעניין זה שדוד מגיע לדבר השם, פעמיים הוא שואל בהשם כדי להגיע לקהילה, ופעמיים הוא שואל בהשם, והשאלה הזאת מוציאה אותו מתוך קהילה. ולכן המבנה, סוג מבנה מתאים לו. הקבלה ישרה, אבל מאיזה סוג? הקבלה הזאת תהיה. מה? נו, אני לא שומע. זה לא הקבלה ישרה, זה הקבלה ישרה מבחינה זאת שזה לא חייסתי. אבל מה אופי ההקבלה? ניגודי כמובן. הכל נגד. כן? הוא שואל פעמיים, אבל הוא מקבל תשובות הפוכות. והמעשים שלו הם מעשים הפוכים. בואו נבדוק את זה במבנה. בסעיף מספר אחת, מדובר על מלחמה בקהילה. השאלה מי נלחם? במחצית הראשונה פלישתים נלחמים בקהילה. במחצית השנייה שאול מתכנן לבוא להילחם בקהילה. בשני המקרים הדבר הזה מגיע לאוזניו של דוד. ויגידו לדוד במחצית הראשונה, וידע דוד במחצית השנייה. כלומר, בשני המקרים דוד שומע שהולכים להילחם בקהילה או שנלחמים בקהילה. אלא שבפעם הראשונה הוא נמצא מחוץ לקהילה והוא שומע שהפלישתים כבר נלחמים בגרנות ושוסים. ובפעם השנייה הוא נמצא בתוך קהילה והוא שומע שעומדים לבוא להילחם בקהילה משאול. כתוצאה מזה, בשתי המחציות, הוא שואל בהשם. במחצית הראשונה, וישאל דוד בהשם למור, זה נביא אמרנו, במחצית השנייה, הוא פונה לאביתר ואומר לו, הגישה האפוד. מה השאלה? השאלה, הלך והיכיתי בפלישתים האלה במחצית הראשונה, לעומת זאת, מה השאלה במחצית השנייה? שאלה מאוד ארוכה ומבולבלת, כמו שראינו שהגמרא אומרת, אבל בעצם מה השאלה? תכליס, הירד שאול. זאת השאלה, ירד, והשם עונה לו על השאלה הזאת, ירד. כמו שהוא אמר לו ללכת אל קהילה, כך הוא אומר לו שאול עכשיו יבוא אל קהילה. כאן יש קטע שחסר במחצית השנייה, זה דברי אנשיו. הנה אנחנו פה ביהודה יראים, אפקי, מה זה אפקי? מה? קל וחומר, אתם לא יודעים שאפקי בלשון המקרא זה קל וחומר, כל שכן. זה כל שכן, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, פה ביהודה אנחנו מפחדים מפני מי? מפני שאול. אז מה, נלך ונפתח חזית חדשה עם הפלישתים? אף כי נלך קהילה עם מערכות פלישתים? זה חסר בחצי השני, כי אמרנו באמת שבחצי השני לא שייך, העם לא רלוונטי. הלאה, ויוסף עוד דוד לשאול בהשם, ויענהו השם ויאמר, ושוב השאלה השנייה של דוד, ויאמר השם, התשובה במקרה הראשון, אני נותן את הפלישתים בידיך, במקרה השני, אנשי קהילה ייתנו אותך בידיו של שאול. ועל כן התוצאה, וילך דוד ואנשיו קהילה במחצית הראשונה, ובמחצית השנייה, הפוך. ויקום דוד ואנשיו, ויצאו מקהילה. באמצעות קו אני מראה לכם את ההקבלות הלשוניות, אבל זה הקבלות לשוניות הפוכות. פה הוא בא, הוא ואנשיו לקהילה, ופה הוא יוצא, הוא ואנשיו מקהילה. פה הוא מושיע את אנשי קהילה ונוהג את מקניהם, פה הוא מתחיל להסתובב ונודד, והתהלכו ואשר התהלכו. במחצית הראשונה, ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ואותו דבר נאמר במחצית השנייה, הפוך, ולשאול הוגד, אפילו באותן מילים, כי נמלט דוד מקהילה. השמועה שהגיעה על שאול במחצית הראשונה מביאה אותו לחשוב על תוכנית לתפוס את דוד, ולעומת זאת, השמועה השנייה שהוא שמע שדוד עזב את קהילה מביאה אותו להחליט לוותר על התוכנית ולעזוב את העניין. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. השאלה שעכשיו היינו צריכים להתחיל לברר אותה היא, כמובן, אז למה דבר השם שולח אותו לקהילה, כשדבר השם האחר במחצית השנייה מוציא אותו מקהילה. לא, אל תיכנס ואל תצא, כל הסיפור הזה עכשיו נראה מוזר. אבל עכשיו הגענו לעיקר, ובעיקר חסר מן הספר.